אז הנושא של השיחה שלנו, בעצם המשך הנושא, אנחנו והעולם, האמת והבדיה, חלק ב'. ציטוט של מרתה גרהם, ישנה חיוניות, ישנו כוח חיים, שמתורגם דרכך לפעולה. ומכיוון שיש רק אחת כמוך בכל הזמנים, הביטוי הזה ייחודי. ואם תחסמי אותו, הוא לא יתקיים לעולם דרך מישהו אחר, ולכן יובד. קורא אותו שוב? הייתה לי הרגשה כזה. ישנה חיוניות. ישנו כוח חיים שמתורגם דרכך לפעולה. ומכיוון שיש רק אחד כמוך בכל הזמנים, הביטוי הזה ייחודי. ואם תחסום אותו, הוא לא יתקיים לעולם דרך מישהו אחר, ולכן יובד. באלימות ובתרגול הבודיסטי אנחנו שומעים הרבה את הרעיון של אני, את הרעיון של לא אני, אולי את הרעיון של אין אני. וזה באופן מעניין בהרבה מאוד מסורות רוחניות, כולל במסורת של האישניות, שחלקים ממנה כאמור מאוד מאוד נוכחים בלימוד הבודיסטי. הנושא של האני גם מאוד מאוד נחקר ומקבל כיוונים אחרים, דגשים אחרים, זוויות אחרות. בלימוד ובתרגול הרגיל, שאנחנו מכירים אותו מתובנה, מויפאסנה, מהלימוד של הבודה, ההצבעה היא שוב ושוב לעבר ההתבוננות על הגוף, למשל, כלא אני, נכון? המחשבות, לא אני, לא שלי. הרגשות שלנו, לא אני, לא שלי. הלכי הרוח, הנפש שלנו, גם, נכון? לא אני, לא שלי. Not I, not me, not mine, זה הביטוי בתרגום מהפאלי לאנגלית. ואנחנו יכולים לבלות הרבה מהזמן כמתרגלות ומתרגלים של הזרם היפה הזה, בניסיון לשכנע את עצמנו שאנחנו בעצם לא קיימים. ומשהו בזה יכול להיות ש מרגיש חסר באיזשהו אופן? אתם יודעים על מה אני מדברת? איתי ככה באותו, על אותו דף? כן. אז אולי כבר הבנו, אפילו באופן עמוק, אני יודעת את זה בוודאות על חלק מכם, שהגוף או מה שאנחנו היינו רגילים לקרוא לו הגוף שלי, משהו ביחס שם משתנה, אני, השלי, מאוד מתרכך, בוא נגיד, מתמלא חורים, בוא נגיד. היכולת שלנו לשים לב שהמחשבות שאנחנו ברגיל מזהים אותן או מזהות אותן כברור שזה מי שאני, או ברור שאלה המחשבות שלי, פתאום יש לנו אפילו לכמה רגעים את החסד הזה של לראות מחשבה כמחשבה, ואז משהו בהזדהות, בהצמדות, ולכן בדוקה, בכאב שנגרם בעקבותיהן, מתחיל לדעוך, מתחיל לרדת, אולי אפילו לחלוף. אם יש שערה מאוד גדולה בתוכנו, רגשית, אתם יודעים, זה אף פעם לא רק דבר אחד. זה בדרך כלל מגיע בסופה של רגש, מחשבה, גוף, כל תמונת העולם נצבעת לנו, זה לא רק כזה מין מעבדה של רק זה, עכשיו, עכשיו, רק זה, עכשיו, עכשיו, תן לי בבקשה רק מחשבה אחת, עם זה אני יכול להתמודד. דרך כלל כשיש שערה זה מגיע הכל ביחד. אבל כשאין שערה, אז יותר קל לנו לפרק, לבודד, כמו בדידים כאלה, אתם זוכרים שילדים משחקים איתם. ולדעת באמת באמת לעומק שהתנועות האלה הן לא מה שאנחנו ברגיל רגילים לקרוא לו אני, שלי. משהו אחר קורה שם. אולי אפילו איזושהי מחשבה חדשה יכולה להתגנב. אולי אפילו מחשבה בצורה של שאלה. אז של מי זה? אם זה לא אני, אם זה לא שלי, אם זה לא בגללי, אז איך זה קורה או מה קורה שם? או לא משנה איזו מחשבה מתנסחת לכם, איזו שאלה מתנסחת לכם, השאלה עצמה מאוד מאוד חשובה. בכלל, היכולת שלנו רגע לשים סימן שאלה במקום סימן קריאה של בטח שזה מי שאני, ובטח שזה מי שאתה, ובטח שזה העולם, וככה זה עובד. אז באופן של הלימוד והתרגול הבודהיסטי, אנחנו הולכים בדרך מסוימת שעוזרת לנו לפרק את, אפשר לומר, אבני הבניין, אבני היסוד הדי ראשוניות של החוויה שלנו, ולהתחיל להביא יחס חדש אליהן. במקום האני, השלי, במקום היחס של ההזדהות, משהו אחר מתחיל לקרות שם. אולי נפתח מרחב אחר, חדש, שבתוכו מתאפשרים כל מיני דברים, למשל יצירתיות, למשל יחס אחר אל מה שנקרא עצמנו, אל מה שנקרא העולם. אולי לוקח לנו פחות זמן לצאת מדרמה. הדרמות עדיין קורות, סיכוי טוב, אבל במקום יומיים זה כבר רק יום וחצי. זה המון, הרווחנו חצי יום שלם של לא דרמה. אולי באמצע איזה ריב היום ונורא עם מישהו, מישהי, בדרך כלל אנשים שקרובים אלינו, משהו בנו בפנים אומר, בוא'נה, זה לא אמיתי. לא יכול להיות שככה זה קורה עכשיו. כן? אני יודע, אני יודעת שיש דרך אחרת להתנהל. שנייה, שוברים את הכלים, לא משחקים בריב. לא משחקים בריב הזה. משהו בנו מתחיל לצחוק מזה. כן? עד כדי כך. היכולת שלנו, הגמישות הזאת, היא לעבור בגמישות בין מצבים. כן? זה עוד איזשהו פרי בדרך, שהרבה פעמים יכול להעיד על פחות ופחות הזדהות, פחות האחזות, פחות הצמדות. יש עוד כל מיני קנה מידה שכאלה. אחד מקנה המידה האלה הוא קנה מידה חשוב ויקר, ואני מזמינה אותנו לבדוק איפה אנחנו ביחס אליו. ואני אומרת את זה בחיוך משום שזה לא ציון. זה לא קנה מידה שאומר, אני לא שם, אז הלך עליי, או אני פחות מ, או whatever. אבל זה איזושהי אמת מידה שטוב שנחזיק אותה בתוכנו מודעת. ומדי פעם נבדוק מה קורה לי שם, מה אני מרגיש, מה אני מרגישה שם. וזאת אמת המידה של הנפרדות, הבידוד, לפעמים אפילו הבדידות, תחושת הספרציה בינינו לבין עצמנו, הניכור, המרחק בינינו לבין אחרים, בינינו לבין העולם. באופן מאוד מעניין, גם ההליכה בדרך הבודהיסטית שלוקחת אותנו עקב בצד אגודה לראות את ההזדהויות, להבין זה לא אני, זה לא שלי, זה לא בשבילי, זה לא בגללי, כן, כל מילות היחס האלה, אלא משהו אחר קורה כאן. יכולה לפתוח בתוכנו מרחב מאוד גדול שבו הקשרים שלנו מתחילים להתחמם. הקשרים שלנו, הקשר שלנו עם אחרים, הקשר שלנו עם העולם, הקשר שלנו עם עצמנו, מתחילים להתחמם במובן של feeling tone, במובן של, כשאני מדברת על חום בהקשר הזה, חום זה מילה טריקית, תכף אני אתייחס אליה יותר, אבל חום הלב, okay? הקשרים האלה של חום הלב, מתחילים להתחמם. כפועל יוצא יש פחות דוקה, אולי גם כשיש פחות דוקה, פועל יוצא, הקשרים שלנו מתחילים להתחמם, עם עצמנו, עם אחרים, עם העולם. היכולת שלנו לראות את האני עצמי שלנו, לא כישות אחת מוצקה ומוחלטת וסופית ונבדלת, אלא אולי יותר כרצף, לפעמים נרטיבי אפילו, עד כדי כך, אולי כרצף שהוא לא כזה רציף, גם כן. אולי כרצף שיש בו חורים וחללים. אולי כרצף שהחורים והחללים שיש בו חושפים את העולם. עוד דרך להסתכל על זה. כמו מין בד משי כזה, שהשתמשנו בו הרבה הרבה והוא נהיה יותר ויותר שקוף. כי השתמשנו בו הרבה, קיפלנו, פתחנו, שמנו, הלכנו. יש בו יותר ויותר חורים, הוא נהיה יותר מהוע, פתאום רואים דרכו יותר, פתאום יש יותר חורים מבעד, פתאום יש יותר חלל מחומר, פתאום יש יותר עולם מאני, פתאום יש יותר אני של החיים מאשר החיים שלי, כאלה. אמא תרזה אמרה פעם שהבעיה עם העולם זה שאנחנו מסרטטים את גבולות המשפחה שלנו קרוב מדי. הבעיה עם העולם שאנחנו מסרטטים את גבולות המשפחה שלנו קרוב מדי. זה נהדר שאנחנו יודעים להגדיר לעצמנו את המשפחה שלנו, נכון? כי יש משהו במשפחתיות, אני מדבר באופן מאוד כללי עכשיו, אבל זה מגייס אותנו עוד יותר. זה מגייס אותנו לתת עזרה אולי יותר משהיינו נותנים למישהו שהוא לא בן משפחה. עזרה בכל מיני מובנים. רגשית, כספית, פיזית, של הזמן שלנו, של הקשב שלנו. אולי אנחנו יותר בקלות מפנים את איכויות הלב, את האהבה, את החיבה, את החמלה. למישהו שהוא יותר מהשבט שלנו, יותר מהמשפחה שלנו, יותר, אם הוא ילד שלנו יותר קל לנו, אם הוא סבא או סבתא שלנו יותר קל לנו. אני בכוונה פחות מזכירה הורים כרגע, אבל היי, בטח. ואיך היה נראה העולם שלנו אם היינו מסרטטים את גבולות המשפחה לא רק קצת יותר, רחוק, אלא אולי אפילו לא מסרטטים אותם בכלל. והכל וכולם היו הופכים להיות השבט שלנו, המשפחה שלנו. תחשבו רק לרגע, מה זה היה עושה באקלים הפנימי שלנו? אז מצד אחד אנחנו הולכים ממש ככה, כל אחת עם עצמה, כל אחד עם עצמו, עם התרגול שמתבונן במושג הזה של self, not self. הוא אומר, היי, לפעמים אני שוכח שזה אני, כי אני עסוק במשהו אחר בחיים. אני יושב ומסתכל מול שקיעה יפה ושכחתי רגע מכל הבעיות שלי, הצרות שלי, הדברים שאני חייבת לפתור, חייבת לעשות, הכל על הכתפיים שלי, ורגע אחד, מין, הופ, כל זה הלך, נגמר, ואז נזכרנו, זה חזר. אתם יודעים, יש לנו מלא רגעים כאלה במשך היום. אולי יש לנו הרבה יותר רגעים כאלה במשך היום מהרגעים האחרים, של ההתכווצות סביב האני, השלי, העצמי. תשימו לב למה קורה בפנים, בנוף הפנימי, כשיש את ההתכווצות סביב האני השלי העצמי, מה קורה מבחינת הדוקה, אי הנחת, התקיעות, הבעיה, ומה קורה עם ההפוך שלה. אז ההזמנה של חקירה ותרגול ולימוד של מושגי האני, מזמינים אותנו להתרחב לתוך מרחב שאולי הוא ממילא הרבה יותר מוכר לנו ונוח לנו ממה שנדמה לנו. אולי תובנתנו כולנו, מלשון תבנית, כן? תובנתנו אל תוך framework הזה, מחשבה או תפיסה או מושג או רעיון של נבדלות, נפרדות. ולמעשה, אתם יודעים, ורואים את זה לילדים קטנים, מאוד מאוד בקלות, מושגי האני או תפיסת האני שלהם הרבה יותר נזילה והרבה יותר כוללת. ומה יכול להתחולל בנו כשתפיסת האני הזאת לא נעלמת, אלא גדלה, מתעצמת, מתרחבת, נהיית אדירה, ככה שהיא כוללת את העולם כולו, עד כדי כך. מה קורה לנו כבני אדם שהעולם עצמו הופך להיות בן משפחה שלנו? העולם עצמו, הכוכב הזה, עם כל מה שחי עליו. נגיד, העולם עצמו הוא סוג של בן דוד, נגיד, קרוב משפחה, וכל מה שחי עליו זה המחשבות שלו, הרגשות שלו, הצורה שלו. עכשיו למשל, אולי הוא כועס, מרגישים חום, את האנרגיה הזאת של חום. איך היינו מרגישים, איך היינו חווים וחוות כבני אדם את היחס כלפי, אם יש איזה בן משפחה כזה שעובר קושי, שנמצא במשבר ומגיב בכל מיני צורות ודרכים, במקום לקחת את זה אישית, אולי משהו אחר היה נולד מתוכנו ובאופן הכי טבעי שבעולם מושיט יד לעזרה. עכשיו, זה מעניין כי גם פה המיינד עובד בדואליות וזה טריקי. כי זה לא באמת שאנחנו מושיטים יד לעזרה לחבר הזה שנקרא עולם. אנחנו והעולם זה דבר אחד. אין שום הבדל. אין שום הבדל. ואם אנחנו העולם, והעולם הוא אנחנו, אז מה עלינו לעשות? אני מניחה את השאלה הזאת ככה לפתחנו. וסיפור קטן מתוך ספר שנקרא טוהר וסכנה של אנתרופולוגית בשם מרי דאגלס. היא כותבת למשל על לכלוך, מה זה לכלוך? חומר שאינו נמצא במקומו. ביצה על הצלחת היא ארוחת בוקר, אך על העניבה היא לכלוך. נעליים בארון זה סדר, נכון? נעליים על השולחן זה בלגן. הלכלוך, היא כותבת, הוא אנומליה, תוצר לוואי של יצירת הסדר, מה שלא נותר לו מקום לאחר שסיימנו לארגן את העולם. תשימו לב ליופי, להדהוד הזה, שבין מה שנקרא אנחנו ובין מה שנקרא העולם. כמה שזה אותו דבר. גם בתוכנו, התנועות הפנימיות האלה, שאנחנו רגילים לקרוא להם לכלוך, אנומליה, אורחים, שדים, whatever, כן? השתלט עלינו הג'ין, מה שזה לא יהיה. כן? יכול להיות שמבט אחר, מבט אחר על זה, היה חושף משהו אחר, ולא רק משנה את הגישה ואת נקודת המבט שלנו, אלא חושף את השליח, את השליחות של הדבר הזה. למשל, מכירים את צמח הקיקיון, נכון? שמעתם עליו? מצמח כזה שהוא מאוד מאוד חזק, הוא גודל בשולי דרכים, יש לו עלים רחבים ופירות כאלה עם קוצים, ומה אתם יודעים עליו? מאוד רעיל, נכון? אנחנו ישר יודעים שהוא רעיל, קיקיון, זה אף אחד לא נוגע, אנחנו לא בטוחים בדיוק מה רעיל שם, אבל לא נרצה להתעסק איתו. עכשיו, אני לא יודעת אם חלק מכם יודעים את זה, אבל במינון מסוים, הוא תרופה, בדיוק, הקיקיון, בעצם ממנו עושים שמן קיק. ולא רק שמן קיק, עוד כל מיני דברים. זאת אומרת, יש פה עניין של מינונים. אם אנחנו נתייחס אליו רק כאל רעיל, ונרצה להעיף אותו, למגר אותו, לסלק אותו, לכבוש אותו ככה שהוא יהיה כבוש, שהוא לא יתפרץ, הרי שפספסנו פה משהו מאוד גדול, את התרופה שהוא יכול לתת לנו, שהיא מאוד מאוד חשובה לנו, כבני אדם, בנות אדם, כיצורים חיים לפני האדמה הזאת. אז בפרמקלצ'ר, עשב מוגדר כאותו דבר, כל צמח שגדל במקום הלא נכון. נגיד אם יש לנו גינת עגבניות ופתאום גדל שם קיקיון, אז זה מין וויד, כן? עשב, איך נקרא לזה?
שוטה.
שוטה, תודה. חיפשתי את המילה. אך עם שינוי קטן בנקודת המבט, אנחנו יכולים לשנות את ההגדרה לצמח שהיתרונות שלו עדיין לא התגלו. עדיין לא התגלו. ותסתכלו פנימה על כל המקומות האלה, שאתם בטוחים שאתם יודעים בתוככם שהם עשב שוטה, שאתם לא אוהבים בכם, שאתם ממש הייתם רוצים לסלק, לעקור מן השורש, שאתם הודפים, דוחפים, משמידים, מרססים ב-Roundup, חומר נוראי, הורג הכל. עשבים שוטים ועשבים חכמים וגם פרחים, גם בני אדם במינון הגבוה שלו. שימו לב לתנועה הפנימית שמושתתת על בורות ורוצה to round it up, זה שם מסחרי של החומר הזה, של הרעל, שרוצה לסלק, לחסל את כל מה שהוא לא מה שאנחנו חושבים שאמור להיות שם בתוכנו וגם בעולם. אז איך אפשר להביא מבט אחר על עצמנו ועל העולם? אתם מתחילים לראות שזה אותו דבר. אותו דבר. מתחילים לראות? כן? לא? מי שמכיר אותי פה יודע שאני במסע כבר אולי שנה שנייה, משהו כזה, מסע מסביב לעולם, בתוך העולם, כל מיני מקומות בעולם. וממש לאחרונה היה לי את באמת את החסד, את הזכות לפגוש עם מאוד מעניין, עם הפיליפיני, באזור שהם גרים בו, באיים שהם גרים בו. מסתבר שהפיליפינים, סליחה על הצרידות, זה משם, מסתבר שהפיליפינים זה לא ארץ כמו ארצות אחרות, אלא זה המון המון איים. מה זה המון? 7,000 איים שונים. שהגיע איזה מישהו פעם, בשם איזה מלך מישהו פעם, ספרד אחד, ספרדי אחד, קראו לו פיליפ, הוא אמר, הוא היה חזק, אמר להם, זוזו, אתם שלי, זה שלי, לכם קוראים פיליפינים. 7,000 איים. 7,000 איים שגרים עליהם אנשים. יש להם תרבויות שונות ושפות שונות. הם נראים אחרת. יש גבוהים, יש נמוכים, יש כהים, יש בהירים. מישהו בא מבחוץ ומכריז, אתם ככה. אם אתם לא מצייתים לשלטון, אז אתם סתלקו מפה. שלכם לא נורא, אבל אני עכשיו החזק, אני יכול להחליט. ואם אנחנו מסתכלים על העולם כעל עצמנו, ועל עצמנו כעל העולם, אנחנו יכולים לזהות בתוכנו גם כן את התנועות הפנימיות האלה. אבל אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו יכולים בכוח לכבוש מישהו שהוא חלש יותר, בחוץ וגם בפנים. אנחנו יכולים בכוח לכבוש את העממים הקטנים בתוכנו, שאין להם מספיק כוח, או אין להם את הכוח שלנו יש כרגע מול הדבר הזה. אבל מה אנחנו נאבד במקום כזה? מה נאבד? כשהייתי עד לא מזמן באחד מהאיים המאוד מאוד מרוחקים שם, בכלל מאוד מאוד מסובך להתנייע שם, מישהו מפעם היה שם בפיליפינים? אוקיי, נורא יפה, נכון? יש גן עדן, אקלים נפלא והיופי של הטבע, אבל להתנייע ממקום למקום מאוד מאוד, לוקח הרבה מאוד זמן ומעבורות או טיסות וכו'. והגענו במסע הזה לאי אחד שלא היו עליו כמעט מערבים. יש אחד מהאיים המרוחקים שהוא נחשב הגלאפגוס של המזרח. מאוד סקרן אותנו להגיע למקום כזה של טבע לא נגוע. וחיינו שם איזה תקופה, ואיכשהו יצא שהכרנו שם איזה מישהו שאמר, בואו, אני אקח אתכם ל-indigenous people, לאנשים המקוריים שחיו כאן פעם, כי רוב האנשים בפיליפינים כבר התערבבו עם הספרדים. אז הם משהו כמו 30%, 40%, 70%, ספרדים מאוד מאוד מעורבבים בהם. אבל הנייטיבס, ה-indigenous people שלא התערבבו, בעצם הם גורשו, הוגלו, לא יודעת איך בדיוק מה הפועל לתת לזה, אבל בעצם העיפו אותם מהטריטוריות שלהם לתוך הערים הגבוהים, ששם אף אחד לא רוצה לגור. רחוק מהים, יותר קשה להתקיים וכו'. ומהלך של יום שלם ככה טיפסנו בתוך הג'ונגל, זה היה חתיכת טיפוס ממש. וזה היה ממש מעניין, יחד עם הטיפוס הזה בתוך ג'ונגל טרופי מאוד 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 יפה ולח, כן? מלא עצים ענקיים וסחלבים וכל מיני חיות והרבה מאוד מים, מאוד יפה. התחלנו לפגוש את האנשים המקוריים, כן? של הפיליפינים. הם הלכו על השביל או לקטו צמחים, צמחי מאכל. ומשהו במפגשים האלה היה מאוד אחר, מאוד אחר. מבטים שאנחנו כבר פחות רגילים אליהם בתרבויות שלנו. למשל, מבטים ישירים, לא מתנצלים לקיומם. לא מסתכלים מלמטה למעלה, לא מסתכלים מלמעלה למטה, מסתכלים, נטו. אחד מהם הגיע עם, ככה, ראינו אותו בדרך, הולך עם סל גדול, פשוט עצר לידינו, פתח את הסל, הוציא, נתן לנו המון המון עלים שהוא ליקט בטח הרבה מאוד זמן. פשוט נתן לנו. למה? אנחנו אנשים, הוא בן אדם, כיף לתת, הוא נתן. לא היה פה שום דבר אחר שהוא מעבר לזה, השמחה של הנתינה כשאנחנו פוגשים מישהו ויכולים לתת לו, כזה מין. אנחנו מוצאנו כל מה שהיה לנו בתיק ושוקולד וזה וכך, כל טוב, נקסט, ביי. אבל אחד הדברים שהדהימו אותי ככל שהייתי שם יותר ויותר, זה לראות איך האנשים, הילדים, הזקנים, זזים על פני האדמה במין קלות כזאת של תנועה והתמזגות כזאת עם מה שאנחנו קוראים לו טבע, נוף. בלי ההפרדה הזאת, שאולי באופן טבעי אנחנו רגילים לעשות, בין אני כאן מסתכל על הטבע בחוץ, אני כאן מסתכלת על הנוף בחוץ, אני כאן פחות או יותר מוגנת, יש לי קרם שיזוף וכובע ובגדים שמתאימים ונעליים מסוג מסוים וכולי וכולי ואת המים שלי ואת זה ואת זה, ואז אני יוצאת חמושה אל הטבע. שזה בסדר גמור, כן? אבל רק, אתם יודעים, פעם היינו כאלה. ולמעשה, הרבה יותר שנים היינו natives, indigenous, מאשר לא. בסך הכל התרבות שלנו היא די צעירה. הרבה 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 יותר שנים היינו, אפילו אי אפשר להגיד חלק מהטבע, היינו הטבע, והטבע היה אנחנו. האומנות הזאת של הדעת לקרוא את הטבע, לדעת לחיות כמו שהדג חי בתוך המים ואין לו בכלל עניין עם המים. זה הסיפור, זה החיים, המים. וכל כך הרבה דברים נשכחו מאיתנו בעצם כשהתחילה הנפרדות והתחילה ההפרדה והמשיכה ההפרדה בתודעה שלנו ואז יותר ויותר בפיזי. הרבה מאוד קישורים נשכחו מאיתנו. איזשהו סוג של יציבות או ביטחון בעולם שיש לי מין מחשבה, תחושה, הרגשה שאנחנו מכירים אותו כל כך טוב ואפילו מתגעגעים אליו, אפילו כמהים אליו. משהו בנו הוא ויילד גם כן. משהו בנו הוא פרא. והפרא הזה יודע. האנטנות שלו קולטות פתאום שיש משהו שיכול לשחרר אותו לחופשי. לא משנה מה אנחנו חושבים על עצמנו. זה לא רלוונטי. זה לא מפריע לזה. זה לא יכול לקחת מזה. גם אנחנו פעם ידענו להסתכל על תנועת העננים ולדעת שעוד 3 ימים יש שרב או גשם או רוח או מתישהו צריכה להגיע הציפור. ידענו לקרוא מפות אחרות לגמרי. הרבה יותר שנים מאשר שכחנו. המדריך שלנו סיפר לנו שלפני הרבה שנים הוא הכיר את ראש השבט, שכבר אז היה זקן, שלימד אותו את סוד הפרנסה שלהם. בעצם איך הם מתפרנסים? הם מלקטים כל מיני עלים למאכל, צדים קצת, ובעיקר באזור הספציפי הזה שהיינו הם רודים דבש, דבש פרי, מדבורי בר. הוא לקח אותו יום אחד להראות לו איך הם עושים את זה. השבט הספציפי הזה חי בערים הגבוהים, ומרחוק רואים את הים, הכל זה אי הרי. אז מרחק של משהו כמו 40-50 קילומטר, כן, אל תוך הערים, ורואים כמובן את הים. הם מתעוררים מאוד מוקדם בבוקר, לפני הזריחה, ויוצאים אל שפת המצוק להשקיף אל הים. בשעה הזאת של הזריחה מסתבר, דבורי הבר מגיעות לשתות ממי הים, מהמים המלוכים. ואז הן מתחילות לעשות את המסלול שלהם חזרה הביתה, לאן שהוא בתוך היער. האנשים האלה קולטים אותם ממרחקים ועוקבים בעיניים אחרי המסלול שלהם, 50 קילומטר. ויודעים פחות או יותר איפה הם נוחתים בתוך היער ומתחילים ללכת לשם. וככה הם מוצאים אותם. זה נשמע לנו עזוי, אבל היי, אכלתי מהדבש הזה. אפילו הבאתי קצת. דבש מדהים. איזה כישורים היו לנו פעם כבני אדם בעולם, שבכלל לא עולים על דעתנו היום, שאנחנו מסוגלים לזה. והי, אני לא בעניין של לעשות רומנטיזציה לפרא האציל, ואנחנו איבדנו משהו וכו', זה לא הסיפור הזה בכלל. זה איזושהי תזכורת למה אנחנו יכולים כבני אדם, מה ידענו פעם בכל זאת, ונשכח מאיתנו, ומה המחיר הגבוה שאנחנו משלמים על זה. כשמשהו בנו יותר ויותר מאמין לנפרדות, הרי שהיחס בינינו ובין העולם הוא יחס של ניצול. אנחנו מתייחסים לעולם כאל משאב, שמשום מה גם נדמה לנו שהוא משאב נצחי וישרוד לנצח. הוא לא, ממש לא. שימו לב מה קורה מסביב. אבל עצם הדבר הזה, כבר, אתם יודעים, ג'ירפות שהן אוכלות מעצים גבוהים, הן תמיד משאירות כמה עלים. יש איזושהי תבונה עמוקה, אפילו לג'ירפות, להשאיר כמה עלים על העץ, לאכול מה שהן צריכות ולהמשיך לעץ הבא, להמשיך לאכול ממנו. איזושהי תבונה עמוקה שכמעט לא עולה על דעתנו בהקשר הזה, כי נדמה לנו שאנחנו יצורים הכי תבוניים שחולקים את החיים על הכוכב הזה. וכשאנחנו מסכימות להסתכל על עצמנו באופן הזה, משהו שהוא גם ויילד, הוא גם יודע להיזכר שהוא ויילד, אם אנחנו ניתן לו צ'אנס, אם נזמין אותו לזה. משהו שהוא לא מציית להגבלות של המיינד, שאומר נפרדות, שאומר אם תתני יהיה לך פחות, שאומר קחי, 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 אחרת לא יהיה לך. משהו שבעצם הולך נגד הזרם, שמקשיב לצליל של מוזיקה עמוקה יותר מאשר המוזיקה השקרית של ההיאחזות וההיצמדות, שרק ככה נדמה לנו שנהיה מאושרים. זה מאוד טבעי, כן? לאחוז, לפחד, להרפות, כדי מפחד שלא יהיה לנו. זה מאוד טבעי, אבל זה מאוד לא מיטיב. זה משאיר אותנו חסרי קול, במובן הכי עמוק. וכשאנחנו מסכימים להיפתח באופן הזה, לחלק שהוא ויילד, שהוא פרא, בתוכנו, שזוכר את זה, בו זמנית, משהו בנו נפתח לויילד של העולם. והבעיות של העולם הופכות להיות הבעיות שלנו. אין שום הבדל. כי אנחנו והעולם, מה ההבדל בעצם? איך אפשר להפריד את הגל מהאוקיינוס? אז התחלנו מהסלף והנוט סלף, ולהסתכל על עצמנו בעיניים אחרות, ולא ליפול לאף אחת משתי הדואליות של אני קיים, אני לא קיים. ואני אקרא לכם על זה משהו של מהר"ש תכף. אבל משם אנחנו עוברים למקום שהוא כל כך רחב ופתוח וגדול, שהחיבור בו הוא מקסימלי. במקום תחושת הניתוק והנפרדות, יש תחושת שייכות שמסתררת לגמרי, ושום דבר הוא לא האויב שלנו יותר. שום דבר, ואף אחד. אז אני שואלת שוב את אותה השאלה, ואני מזמינה אותנו להרהר בה ולצאת איתה עוד מעט, לתרגול, לחיים, לעולם. אם אנחנו העולם והעולם הוא אנחנו, אז מה עלינו לעשות? מתוך הספר של מהר"ש, אני הוא זה, כן? איזשהו דיאלוג קצר, אני אקרא רק את השאלה הראשונה והתשובות. מישהו שאל אותו, אני יכול לראות כיצד החרדה הביולוגית הבסיסית, דחף הבריחה, לובש צורות שונות ומעוות את מחשבותיי ורגשותיי, אך כיצד נוצרה החרדה? ומהר"ש אומר לו, זהו מצב שכלי שנגרם בשל הרעיון, אני הגוף. ניתן לסלקו באמצעות הרעיון המנוגד, אני לא הגוף. שני הרעיונות כוזבים. אך האחד מבטל את השני. הבן כי שום רעיון אינו שלך. כולם באים אליך מבחוץ. שכל זאת בעצמך. הפוך למושא המדיטציה שלך. המאמץ שלך להבין את עצמך הוא יוגה. היה יוגי. הקדש לכך את חייך, הרהר, השתאה, חפש, עד שתגיע אל שורש הטעות ואל האמת שמעבר לטעות. השקע את המיינד שלך ואת לבך בהגות באני. מה הוא, איך הוא, מה מקורו, חייו, משמעותו. זה דומה מאוד לחפירת באר. אתה דוחה את כל מה שאינו מים. עד שאתה מגיע אל המעיין המחיה. עכשיו תקשיבו טוב, הוא ממשיך. כל מה שנחוץ לך כבר מצוי בך. עלייך רק להתקרב אל עצמך בכבוד ובאהבה. הוקעה עצמית ואי אמון עצמי הן שגיאות חמורות. בריחתך המתמדת מכאב והחיפוש אחר הנאה הן אות לאהבה שאת מרגישה כלפי עצמך. מה שאני מבקש ממך הוא זה, שכללי את אהבתך לעצמך לכדי שלמות. אל תשללי מעצמך דבר. העניקי לעצמך את האינסוף ואת הנצח וגלי שאינך זקוקה להם. את מצויה מעבר להם. נשב כמה רגעים, כמו שאתם, בנחת. מעבר לרעיונות על אני, לא אני, אני העולם, אני אחר, ישנו שדה. אפשר להיפגש שם. אני רוצה להזמין אתכם עכשיו. כתבנו בלוח הזמנים תרגול בחוץ. לצאת החוצה ולפגוש את העולם שבפנים ושבחוץ עם שייכות מלאה, עם קרבה שלמה. אחת מההגדרות של דוגן להערה זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. אפילו יותר מזה, לכלול את העולם בתוך המשפחה שלנו, לכלול אתכם בתוך משפחת העולם. ומה יכול להתאפשר כשאנחנו פוגשים ופוגשות צעד אחרי צעד את העולם שבא אלינו בכל רגע, ממה שנקרא בחוץ, ממה שנקרא בפנים, לתת לזה להיות נודע, בטוב, בידידות. מוזמנות ומוזמנים ללכת עם הפרה, תרום היות המושגים על ההפרדה ועל הנפרדות שבינינו ובין העולם. תנו לפרה ללכת דרככם עכשיו. תהנו.